אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הזכרתי באירוע שקרה לי בנעוריי.
כן, בוקר טוב גם לך.
לא רואה שאתה פה.
אל מי אתה מדבר?
אל הקהל, אל המאזינים.
אז דבר אליהם, סליחה שהפרעתי, אני מתנצל.
לא, פשוט לא שמתי לב.
אני יכול לחזור למקום הטבעי.
קלמן, שלום, מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
איך אתה?
מה קרה בילדותך באמת?
אם אתה כבר פה, נעוריי.
נעוריי, חשבתי ילדותך.
בתנועת הנוער נסענו לאיזה טיול, והיה אומגה בתוך איזה... לא יודע, ואדי, או מה היה הרים מסביב, והיה, כשאתה עושה את האומגה, אם אתה צועק משהו...
נסעתם לשוויץ מה...
לא, זה משהו ערבתי כזה.
אוקיי.
וכשאתה צועק בתוך החלל הזה, החלל שנוצר, כאילו, יש הד מטורף. ואז, כאילו, המצחור של המדריך אומר, חבר'ה, תחשבו על משהו לצעוק. כשאתם עושים את האומגה...
כי כל העולם שומע.
כי זה וואו, זה חזק מאוד.
נזכרת בזה אתמול, כי...
לא, אני רק זוכר שאנשים, החרדה שלהם לא הייתה מהאומגה מזה שאין להם משהו מספיק טוב לצעוק. אז אנשים התבלבלו, לפעמים צעקו מלא דברים ביחד בו זמנית. נזכרתי בזה אתמול במהלך המשחק בין פורטוגל לאורוגוואי, אוהד פרץ לאצטדיון, ומרוב שהוא רצה להעביר מלא מסרים, הוא לא ידע מה לצעוק, כמו שאני לא יודעת מה לצעוק באומגה, אז הוא לבש חולצה, מצד אחד שלה היה שחררו את הנשים באיראן.
זה בגב.
מצד שני, ייצרו את המלחמה באוקראינה.
וביה דגל הגאווה.
דגל הגאווה.
יפה, קודם כל, האיש מקסם את האפשרויות למחות. חוץ מזה שיש...
לא, יש גם... הנעל יכל להדפיס משהו.
זאת אומרת, היה יכול להתאמץ יותר.
קעקוע של, לא יודע, משהו נגד האחוזון של העשירים בוול סטריט.
עליית הריבית בישראל.
משהו על המצח לקעקע את זה. זה איש ש... מחויב למלא מאבקים, ממש, זה בנפשו, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו.
כן, רק צריך להגיד שההנחיות הן לא לצלם אנשים כאלה, ולכן המיליארדים שרואים את המשחקים האלה לא רואים אותו בטלוויזיה בזמן אמת. נכון שרואים את זה בעיתונים, רואים את זה באתרים.
למה? הנה, המיליונים שצפו בכאן 11 אתמול, שמעו את זה?
שמעו.
עד כמה שאפשר להיפצום?
או, מה שאתם לא רואים כרגע, אם ראיתם אותו בקטנה... ובחור שפרץ, יופה, פעם ראשונה לפי דעתי שקורה במונדיאל הזה, ויש שם איזשהו דגל.
שני דברים, אולי אפילו יותר משניים, אחד...
כי זה בדיוק מה שהוא אמר.
כן.
דבר אחד אולי אפילו יותר מאחד, אולי אפילו יותר משניים.
לא, אמר אתם לא ראיתם, אז זה אחד, שתיים, אני... מה קורה איתו עם הבחור הזה? יש שם משטרה קטרית. שאני לא בטוח שהיא חובבת את הדברים האלה.
כן, אם אתה מחפש מונדיאל, מונדיאל הפריצה שלך,
כן.
לקר הדשא,
אולי מונדיאל אחר.
אולי תחכה למונדיאל בצפון אמריקה בעוד 4 שנים. הקנדים, אני מניח, התייחסו אליך קצת יותר יפה. אבל אתה יודע, למרות שלא רואים בשידור, התמונות שלו מפורסמות
כן,
עכשיו
בכל האתרים, בכל העיתונים. כן. אם אתה היית פורץ לחר הדשא...
לא, אז קלמן, אני כבר עמדתי בדילמה הזאת, כאמור, בנעוריי, באירוע של האומגה. מה אתה היית עושה?
עוד רגע אני אגיד לך, ולא הבנתי, מה צעקת שם בסוף באומגה?
לא, משהו להתפאר בו.
מה?
לא, עזוב.
אל ייצור גילו?
עזוב, עזוב.
קדימה.
עזוב, עזוב.
דווקא זה נהיה מעניין.
נכון, נכון. איזה בדיחה דלוחה, באמת. איזה בדיחה.
מה שקשור לבריחה שם?
לא, איזה משחק מילים טיפשי. אבל אני אומר, קלמן, יש לך את ההזדמנות. משהו, לפרוץ לדשא, עיני כל העולם, לפחות אוזני כל העולם קרויות אליך, זה יצוטט בכל העולם, אתה עולה עם חולצה, מה כתוב עליה?
לא יודע. מזל טוב לאשתי, לא יודע. כל העולם יודע שיש להם הולדת.
יש להם הולדת?
היה לה, לפני כמה ימים.
וואלה.
או קלמן ליברמן, 8-10, כאן רשת ב' כל העולם, אתה יודע, להזנה תהיה לנו למחרת.
אבי מנופים, הזמנות, 052-266. לא רוצה לתת כל המספר כדי שלא לעשות פרסומת באמת.
בואו נציע למאזינים. אם אתם הייתם פורצים למגרש שם, מה הייתם כותבים על החולצה? אבל דברים נחמדים וחביבים.
רוזנצוויג, אבל תכתוב את זה בטלגרם. כתבת כבר?
הוא עם הטלגרם ביד, ממש.
אז אפשר בטלגרם ברגע שנדב יכתוב. תחפשו אותנו, קלמן ליברמן בטלגרם. אנחנו גם בטוויטר, אשטה קלמן ליברמן בטוויטר. אפשר גם... אפשר גם לפרוץ...
אני רואה פה בתגובות, אנשים מגיבים על היום הולדת, אפשר לשלוח בביט, מתנות.
כן.
כן.
אפשר גם לפרוץ לשידור שלנו עם החולצה. עזבו אתכם ממה הייתם עושים. יש פה אירוע.
לפה?
כן, תשמע, אנחנו משודרים להמוני בתים בישראל. גם ברדיו, כאן השבט, גם בטלוויזיה, כאן 11.
ובניגוד למונדיאל, אנחנו נראה את זה.
נראה את זה, לגמרי. נראה. אם תפרצו פה, אם תצליחו לעבור את ההבטחה, אז בטח יירו בכם. אבל אם לא, תוכלו להתפרסם בענק, עם המסר החשוב שלכם.
טוב, מה הולך להיות פה היום? גם פוליטיקה, מיקי זוהר בשעה הבאה, אורית סטרוק בעוד ממש רגעים ספורים.
מיקי זוהר מהליכוד.
מהליכוד.
אורית סטרוק מהציונות הדתית.
ממש ככה.
מה אתה אומר? חזק מאוד.
חזק מאוד. מה עוד?
על דוח המבקר, דוח מבקר המדינה, 38% מחיילות השב"ס הוטרדו מינית. הערב משחק סופר מעניין בגביע העולם בכדורגל. זה מהות בעיניי של גביע העולם בכדורגל. המדינות השונות שנפגשות על קר הדשא. משחק בין נבחרת ארצות הברית לבין הנבחרת של איראן.
ואתה פה בניגוד עניינים, נכון?
למה?
לא, אתה עם איראן בלי ניגוד עניינים.
לגמרי.
אוקיי, סליחה.
לגמרי.
לא היה לי איזה מחשבה שאולי, עזוב.
שמה?
לא, סתם, באמת שטויות. שטויות. מחשבה שנייה, ברור שאתה עם האיראנים.
יש לי שלוש...
מכל הסיבות האפשריות.
יש לי שלוש נבחרות שאני בעדן. ואולי תחשוף... אני בעד גילוי נאות. אולי תחשוף גם אתה את ההטייה שלך המובנית.
בשלבים היותר מתקדמים.
למה? תגיד עכשיו בעד מי אתה.
לא, אין לי נבחרת אחת.
תן כמה.
אני נהנה מכמה...
תן כמה. כזאת כמו אותו עד שפרץ לקר הדשא. אין לך אחד. תן, יש לך כמה. מי
בוא נתחיל עם האיראן שלך.
אני בעד במונדיאל הזה, בעד איראן, פולין ומרוקו. אלה נבחרות שלי.
איראן ופולין, אני מבין. כן. אמר לנו הבחור מהיהודים מועדים, כי אין ברשימת הצוררות. אוקיי, זה ברור לי. הוא אמר. הוא אמר. ככה הוא קרא לזה.
אתה שנקום ואלך?
הוא קרא לזה.
אתה שנקום ואלך?
זה הוא.
אם אתה רוצה, אז תמשיך עם הקו הזה.
אבל מרוקו מה עושה ברשימה שלך?
זה בהמשך אני אגיד. אוקיי. אני אתה אפילו לא מוכן להגיד את שמו של נבחרות.
אני אגיד, יש עוד שעתיים תוכנית. בהמשך אני אגיד.
ספוילר קלמן לא יגיד. שלום סדמסקי איתנו, יש הצעה מאוד מעניינת ודי תמוהה, יש לומר, של יושב ראש, הוא לא יושב ראש יהדות התורה, הוא יושב ראש...
הפלג של דגל התורה ביהדות התורה.
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת גפני...
תפקיד לא חשוב.
כן, הוא אומר, יש עליית ריבית, אבל נחריג את המשכנתאות מעליית הריבית. נדבר על זה עם אמסטרדמסקי. אגב, אני אגיד משהו בעניין הזה, אנחנו ממש רצינו לדבר עם גפני על ההצעה הזאת שלו.
מה אמר לנו?
הוא אמר, הוא הנחה את הייעוץ המשפטי של הוועדה לנסח משהו כזה. הוא יושב בשלילה, עוד לא מאוחר. חבר הכנסת גפני, אני פונה ללב שלך.
כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
כן. אוקיי, המטה לוחמה בטרור ממליץ לא להגיע לקטר. יפה, אף פעם לא מאוחר להצהרה הזאת, נדבר עם ישראלי שנמצא בקטר.
אתה היית מתייחס ברצינות לעזרות האלה, נניח, לא היית רוצה לנסוע למונדיאל?
אתה שואל אותי, האם הייתי מתייחס?
כן.
האם אני מתייחס ברצינות להודעות של גוף רשמי וחשוב במדינת
כן,
ישראל?
כן, אני מסתכל עכשיו באתר שלהם, אוקיי. יש להם פה נורה כתומה כזאת, שכתוב עליה איום בינוני, בכלל שטחי המדינה, המדינה של קטר. ויש פה הסבר גם, לאור עוינות הרחוב הקטרי כלפי ישראל ונוכחותם של גורמי טרור בקטר, מתקיימים סיכונים לביטחונם של אזרחי ישראל המבקרים או שוהים בקטר. לא יודע, אותי זה מפחיד הדברים האלה.
אוקיי.
שזה נשארתי פה. יש המלצה להימנע מנסיעות שאינן חיוניות. מונדיאל זה חיוני, אבל לא?
תראה, אני לא נסעתי לקטר מהרבה סיבות. המרכזית היא שלא...
אף אחד לא הזמין אותך.
כן, זו המרכזית.
יפה. זה הזרת מסע אמיתית.
איתה מרדוק מה באתי להגיד. זה נדב רוזנצוויג, זה מכוחו של הרגל. נדב רוזנצוויג עורך אותנו הבוקר, עדה סיוון וקובי זרח מפיקים, רומן סורקין על הביצוע הטכני.
אנחנו בכל הפלטפורמות שאתה נוהג לפרק.
כבר חבר'ה מכירים.
באמת?
גם פירטנו.
חברת הכנסת אורית סטרוק, שבת ראש סיעת הציונות הדתית. שלום.
בוקר טוב. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
זה מה שאת היית רושמת על החולצה.
כן,
לגמרי. יפה. כתוב לנו על המסך השרה המיועדת. זה סגור? זה סופי?
לא, שום דבר לא סופי.
אבל זה כתוב על המסך.
על המסך, אני לא אחראית על המסך.
נדב לא כותב סתם דברים על המסך. אז... זהו, אתם לקראת סגירה?
אני מאוד מקווה. אני רוצה להתוודות. באמת להתוודות לא נעים, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. אני ישנתי הלילה. אני מבינה שמנהלי המסע ומתן לא ממש ישנו, אומנם לא ישנתי הרבה, אבל...
למה?
קמתי... למה לא ישנתי הרבה?
כן.
כי אני עובדת, ואני עובדת קשה, ברוך השם.
מה?
אבל מה, מה? יש צורכי החמחה מרובים, ועובדים עליהם, אני...
לא, בסדר. אסור לשאול מה.
אתה יודע מה, אתה יודע, אתה יודע מה, קלמן, אני אספר לך סיפור.
זה היה אסף, אני יושב לידו, אבל בסדר, כן.
אסף, עוד יותר.
אבל לא משנה, שאלותיו, שאלותיי ולהפך.
יופי, אז אני אספר סיפור בעיקר לקלמן, כי הוא גם למד אצל הרב דרוקמן, וגם לאסף. חגגנו 90 שנה לרב דרוקמן. אחד הדברים שלמדתי מהרב דרוקמן, זה לא לישון הרבה. קצבו לו הרופאים, גג, לא לפחות מארבע שעות בלילה, אז אני משתדלת לעמוד בזה, לא תמיד מצליחה.
אז את ישנה קבוע ארבע שעות בלילה?
אני משתדלת לא לפחות מזה.
שזה פי שניים מחבר כנסת חנוך מלביצקי, שראיינו אותו לפני שבוע, וקם בשתיים.
אז הנה עוד וידוי.
רגע, את משלימה...
אבל בשעה שהם תרשמו את ההודעה ישנתי.
מתי שעוד משלימה את השינה?
פה ושם, אתם יודעים, בנסיעות לפעמים...
אבל תסביר רגע, אז על מה את עובדת כעת? מה בראש בעינייך מבחינת העבודה?
יש הרבה אנשים שפונים אליי בכל מיני נושאים, יש קבוצות שפונות אליי בכל מיני נושאים. אתמול למשל, אתמול בלילה פנו אליי בעניין חומש, הבוקר כבר פורסם גם בידיעות אחרונות, שנגד ראש הישיבה בחומש הוגש כתב אישום חמור על שהייה בחומש. וכמו שאתם יודעים, חברי יולי אדלשטיין ואני, אנחנו מקדמים את החוק שיחזיר את מדינת ישראל לצפון השומרון ולחומש. אז בין היתר עסקתי בשיחות.
כן, אין לך מה לעשות עם כתב אישום שהוגש.
לא, 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 יש לי מה לעשות עם זה שכתב האישום הזה, תראו, כתב האישום הזה הוא כתב אישום נגד ממשלות ישראל כולן, שלא תקנו עדיין את החטא הגדול של חוק ההתנתקות.
וכתב האישום זה גם נגד מי שעובר על החוק, רק נגיד, לא, כתב אישום.
נכון, 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 אבל אתם יודעים, חוק זה דבר שניתן לשנות, ואת חוק ההתנתקות, שהוא חוק של עוול ואיוולת, חייבים לשנות, והמקום הראשון שצריך לשנות אותו, זה בצפון השומרון.
הממשלה הזאת, הקואליציה הבאה תשנה את זה?
אני מאוד מאוד מאמינה שכן.
לא, זה ברשימת הדרישות שלכם מהליכוד?
כן.
וזה על השולחן כרגע?
אנחנו לא חושבים שאפשר להמשיך את המציאות הבלתי נסבלת הזו, שבה עם ישראל בהמוניו, באמת חלקים עצומים מעם ישראל, מכירים בכך שההתנתקות הייתה טעות איומה, כמו שאמרתי, גם עוול וגם איוולת. וצפון השומרון זה אזור שבשונה מרצועת עזה, לא מסרנו את השטח לידי הרשות הפלסטינית.
לא, עמדתכם ידועה, אבל נתניהו מסכים לעמדה הזו? נתניהו מסכים לשנות את החוק הזה?
אני מאוד מקווה שכן, אני מאוד מקווה.
לא, מה, אתם כבר כמה שבועות המסע ומתן איתו, אתם לא יודעים?
קלמן, אני לא יושבת בחדרי המסע ומתן. אני יודעת להגיד...
לא, אבל זה חשוב לך, זה בוער בעצמותייך.
לגמרי. לא רק בעצמותי אגב, זה בוער בעצמותיהם של הרבה הרבה מאוד אנשים.
כן, כן, אבל לא כל המנהלים מסע ומתן קואליציונים.
ולא כולם גם מדברים איתנו כרגע.
נכון.
ואת, יש לך קשר...
אבל אני מסתדלת להיות להם לפה.
יש לך קשר הדוק וטוב עם האנשים שמנהלים מסע ומתן.
ברוך השם.
אז,
רק שלא...
אז כיוון שאני לוקח את שני...
באמצע הלילה.
אני לוקח... לא, הזה. אבל זה לא...
כשנשבו בחדרי המסע ומתן...
הלילה זה לא היה פעם ראשונה שהצוותים נפגשו, ועכשיו קמת בבוקר ואין לך מושג מה קרה ועוד לא הספק להתעדכן. מה עמדת הליכוד בנוגע לחזרה לחומש?
אתה צריך לשאול את מיקי זוהר שאגב, הוא השלישי שחתם מיד אחרי יולי אדלשטיין ואנוכי,
על חזרה לחומש.
על החוק הזה עכשיו, בכנסת הזו.
אוקיי.
זה מיקי זוהר, ואני אשמח לשאול אותו.
אז איפה הדברים...
אגב, גם נתניהו חתם על החוק הזה בכנסת הקודמת.
אז איפה הדברים עומדים? אז ורגע את חומש, אתה במסע ומתן בכלל, מה לא נפטר עוד?
אז כמו שאמרתי, קלמן, אני ישנתי הלילה, הבוקר הספקתי כבר הרבה דברים, להתפלל במערת המכפלה ועוד ועוד, אבל נראה לי שאלה שלא ישנו הלילה כנראה משלימים שעות כרגע, אז עדיין לא הספקתי לדבר איתם ואני לא יודעת להגיד לכם. אני מצטערת אם אני מאכזבת, אבל כאילו...
טיפה, את יודעת מה קורה איתך?
לא,
אני ממש מצטערת לאכזב אתכם. לא, אבל אני שואל
בצינות, אבל קצת מעניין, קצת מאתגר.
כן, המסע ומתן מתנהל כבר תקופה, את בטח מתעדכנת. אנחנו מנסים להתעדכן, נניח באמצעות שיחות עם אנשים כמוך, בטח את התעדכנת עם אנשים אחרים, לא?
אני אופטימית, אני התעדכנתי אתמול, לא רק אני, אנחנו כולנו, כל חברי הסיעה, ישבנו בישיבת סיעה, התעדכנו מיושב ראש ה... השלגני בצלאל סמוטריץ', הוא עדכן אותנו, סיפר לנו, כמובן אני לא אפרט באוזניכם את כל מה שהוא אמר בתוך
חלק, את עיקרי הדברים, ברור, כן, את כל הזמן.
אבל עיקרי הדברים הם אלה, שאנחנו אופטימיים, שדברים מתחילים להיסגר ולהתכנס, ושברוך השם יש גמישות והשכל הישר הולך וגובר.
אז תני תמונת מצב, מה תמונת המצב כרגע? מה מפלגת הציונות הדתית הולכת לקבל?
אני לא יודעת להגיד לך כרגע, אני באמת לא יודעת. גם דברים ששמעתי
לא, אתמול, מה? כן.
כאילו, אם קראתם לי לראיון כדי לספר מה נאמר לנו חברי
לא, אני התעניינתי בהרגלי השינה שלך. זה הדבר שלשמו התכנסנו מבחינתי.
אני מבינה אותך, באמת אני מבינה אותך, אבל אני אומרת, אם קראתם כדי לשמוע מה נאמר בחדר סגור, אז טעיתם בכתובת, כי אני לא מספרת ברדיו מה שנאמר.
טוב, אז תסבירי גם מה שהיה בחדר הסגור. מילת ברכה לאיתמר בן גביר שיצליח להשיג התחייבות להסדרת ההתיישבות הצעירה?
או, יפה.
קודם כל, אני מברכת מאוד את מפלגת עוצמה יהודית על כל מה שהם השיגו, וזה מצוין וזה מבורך, וכל מי שיצליח להתקדם במסע ומתן זה מבורך, כפי שאמרתי. אני בסוגיית ההתיישבות הצעירה במקרה קצת בקיאה, רק 10 שנים מנהלת שדולת ארץ ישראל, ולהערכתי זו לא הדרך להסדיר אותה, אבל אני מניחה שגם הדברים האלה יתבררו ויסדרו.
לא הבנתי, אבל יש סוג של הסכמה בין עוצמה יהודית איתמר בן גביר לנתניהו, על זה בדיוק.
בסדר.
לא הבנתי, בסדר מה? את לא מאמינה להם שהם יסדירו את ההתיישבות הצעירה? הם סיכמו על זה.
לא, חלילה, אני... אני רק פשוט סבורה שזה לא הדרך להסדיר אותה.
תסבירי את זה.
אני לא מעדיפה לא להסביר את זה עכשיו. אני מעדיפה לא להסביר את זה כרגע.
גם את זה את מעדיפה לא להסביר.
על מה תרצי לדבר, גברתי?
דיברנו על הרבה דברים, אני חושבת, אבל אם אתם
רוצים... ניסינו בעיקר.
כן, אפשר לדבר למשל על מה שקרה עם הארגוני השמאל שהם ממשיכים להסתובב בחברון, ארגונים... אנרכיסטים...
את רוצה לאסור על ארגוני שמאל להיכנס לחברון.
לא, זה לא אמרתי. אני רוצה למנוע, כן, אני בהחלט רוצה למנוע, אני חושבת שחובתו של הרמטכ"ל, שיודע מאוד מאוד יפה להעיר לשין ג', חובתו גם להתנהג בתור המפקד העליון של השין ג' הזה, ושל כל השין ג'ים שקוראים את עצמם כאן במחילה, באמת עושים עבודה...
לא, אבל תגידי מה את רוצה לשנות. ארגוני שמאל מסתובבים בחברון. מה את רוצה לעשות? לאסור עליהם?
קודם כל יש ארגוני שמאל שוודאי לא צריכים להשתובב לא בחברון ולא בשום מקום אחר, כי יש מידע מודיעיני ברור ומוצק על כך שהם מופעלים על ידי ארגונים עוינים, כולל ארגוני טרור, כולל חמאס אירופה.
ארגוני שמאל מופעלים על ידי חמאס.
מה, תגידו, אתם לא ראיתם את הסדרה שתולה? סדרה שתולה שהוקרנה בערוץ 13, אם מותר להגיד את המילה הזאת אצלכם, מתעדת את התחקיר המדהים של ארגון עד כאן ששולח סוכנת שתולה לתוך חמאס אירופה, וגילה שסדרה של ארגוני שמאל אנרכיסטים שפועלים בחברון וביהודה ושומרון בכלל מופעלים למעשה על ידי חמאס אירופה.
מי שם
לא רואה את השדולה הזו, שיכתוב שתולה.
אוקיי, אבל אנחנו איתך. עכשיו, המידע הזה, לא, תני שם של... רגע, חברת הסוג, תני שם של ארגון שמאל שנמצא בחברון, שמופעל על ידי חמאס.
ISM, למשל.
איך?
ISM.
ISM?
כן, אני אומרת מהזיכרון כרגע, אני אראות לא לפניי, אבל הייתה רשימה של סדרה של ארגונים, אמרתי אחד מהזיכרון, אני
לא יודע מה זה
לכם,
ISM.
אני ממש
אבל החבר'ה האלה, בני אברהם, ארגון בני אברהם,
אורית,
בני אברהם, של דתיים וחרדים שהלכו להביע סולידריות עם פלסטינים, שהותקפו על ידי קיצונים יהודים, שגם את בשידור אצלנו לפני שבועיים, זה היה נדמה לי, גינית את המתקפה שלהם על פלסטינים.
ודאי, אני בוודאי הייתי נגד מתקפה של אנשים.
כשבני אברהם הולכים להביע סולידריות עם הפלסטינים שהותקפו, הם לא צריכים להסתובב שם.
קלמן ואסף, כיוון שאתם רבי יכולות בשיטוט באינטרנט, תכתבו בבקשה NGO מוניטור בני אברהם, ותראו את היקף המימון שהארגון הזה מקבל ממדינות זרות. הארגון הזה הוא בעצם זרוע ארוכה של מדינות זרות.
בסדר, גם ארגוני ימין, גם ארגוני ימין מקבלים מימון
ממש לא. אין שום ארגון ימין שמקבל מימון ממדינה.
ממדינה. אוקיי, אבל מה זה אומר? שאסור להם לפעול בחברון? שאסור להם להביע סולידריות עם פלסטינים?
הם פועלים להכפיש את מדינת ישראל ואת חיילי צה"ל בזירות בינלאומיות, זו עיקר מטרתם.
הם פועלים להביע ביקורת על המדיניות של ממשלת ישראל, אבל אני שואל אותך, מה את עושה עם זה, אורית סטרוק?
אני עונה. אני רק עוד משפטון. הם מגיעים לחברון כדי להציק לחיילים ולהביא אותם לרגע הזה שמועדים ואז לצלם אותם. זאת המטרה, כדי אחר כך להכפיש. עכשיו, מה?
כלומר, אדם שחטף מכות ושברו לו את הפנים, עשה את זה כדי שישברו לו את הפנים.
אני ממש לא חושבת שהוא רצה שישברו לו את הפנים. אני ממש לא חושבת שזה בסדר שחייל מועד, חייל צריך להשתדל להחזיק מעמד גם מול ההצקות האלה, אבל אני כן יודעת שהארגונים האלה מציקים לחיילים ללא הפסקה, ושהם גורמים גם לנזק ביטחוני, רק לפני מספר שבועות.
אוקיי, מה את עושה, חברת הסטרוק? את עתידה להיות כנראה שרה בממשלה.
חברים, רק לפני שבועות אחרים, תחת הסחת הדעת שארגונים כאלה הפעילו כלפי חיילים ששמרו סמוך השכונה שלי, בוצעה חדירה לתוך השכונה שלנו, בגלל שהם השיחו את דעתם של החיילים. זאת אומרת, יש פה בעיה שהיא לא פשוטה.
מה הפתרון של גברתי? אנחנו כבר עוד רגע...
יתכבד הרמטכ"ל וימצא דרכים למנוע את ההצקה הבלתי נסבלת הזו, בוודאי ובוודאי בכלל למנוע את ההגעה של ארגונים שמופעלים על ידי חמאס, אבל גם אלה שלא מופעלים על ידי חמאס, אלא סתם על ידי מדינות זרות, צריך למנוע את ההטרלות שהם מטרילים את החיילים, שגם כך עובדים מאוד 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 קשה.
כן, אוקיי. חברת הכנסת אורית סטרוק, אז את אומרת שהרמטכ"ל ימצא פתרונות.
הרמטכ"ל חייב להסתכל על התמונה הגדולה ולא להתעסק רק בש"ג, בהחלט, והתמונה הגדולה היא לא מתי החיילים מועדים, אלא איך אתה כרמטכ"ל חוסך מהם את ההטרלות האלה.
חבר הכנסת סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה.
תודה רבה.
דיווחי התנועה בחסות
בלק פריידיי, עכשיו במטבחי סמל, הזדמנות מושלמת להנחות על מטבחים ומוצרים משלימים בימי מחירות מיוחדים עד 30 בנובמבר. מטבחי סמל.
טוב, בלגנים
בית אומר,
רואי שרון, פרשנון הצבאי, מה קורה?
זה היה אתמול, בלילה.
כן, בסדר.
נו.
על זה אנחנו מדברים.
לא, אבל לא דיברנו על זה עד עכשיו עם אף אחד, אז עכשיו אנחנו מדברים.
אתמול בלילה ששני ג'יפים של צהל בפעילות מבצעית, לוחמי מילואים נכנסים לבית אומר, כפר באזור חברון, בין גוש עציון לחברון, כפר נחשב עוין, ונכנסים לכפר הזה, הג'יפים נתקעים שם, ועשרות פלסטינים מזהים את ההזדמנות של ג'יפ תקוע, ג'יפ אחד או שניים, ומשליחים אבנים ומטענים, והפרת סדר, התפרעות מאוד אלימה, שנמשכת דקות ארוכות עד שהכוח הצבאי מקבל חילוץ, ובמהלכה...
כולל ירי חי, לא?
החיילים משתמשים בירי חי.
אוקיי.
יש שני חיילים שנפצעו קל מאוד, אחד מהם נזקק לטיפול רפואי. החיילים משיבים באש לעבר הפלסטינים. הפלסטינים מדווחים על הרוג אחד ו10 פצועים, ואחרי בערך בין חצי שעה לשעה נכנס כוח צה"ל ומחלץ את שני הג'יפים האלה מתוך בית אומר, מתוך הכפר, החוצה.
כמה זמן כל האירוע הזה נמשך?
משהו בין חצי שעה לשעה.
את אומרת, מול בלילה, זה הלילה הזה, כן?
כן, אמש, מה שנקרא.
לא, כי תיארת את זה כאילו אנחנו מעלים פה איזה אירוע היסטורי.
אני מאיפה נזכרתם
עכשיו? מה אתם מביאים את האירוע של בית אומר? זה כבר...
לא, בכל זאת לפעמים אנחנו פה גם מדווחים על אירועים שמתרחשים ממש ברגע זה. גם ברגע זה היה, הבוקר גם היה, הייתה תקרית שבה פלסטינים מדווחים על שני הרוגים, זה באזור המעלה.
מה קרה שם?
עדיין הפרטים לא ברורים, יש שם כרגע בצהל בודקים את הדיווחים האלה, פעילות מבצעית מה שנקרא, ועדכון אחרון זה שהלוחם מגבעתי שתועד כשהוא מקלל את מקלל פעילי שמאל ואומר שבן גביר יעשה
בן גביר יעשה סדר, כן. כן.
הוא נשפט לעשרה ימי מחבוש בפועל על ידי המגד שלו, הלוחם השני שתועד כשהוא מכה באגרוף את, את פעיל השמאל, הוא עדיין לא נשפט, הוא בחקירת מצח.
בסדר גמור. רועי שרון, תודה רבה. עוד תגובות מהטלגרם, דני כותב, הייתי כותב על החולצה, דרוקמן תעלה כבר את הפודקאסט. מחאה ראויה.
יפה.
מישהו כותב...
הכי ראויה שהייתה עד עכשיו.
כן. מישהו כותב, הפכתם לצמד ליצנים, איבדתם כיוון וגבול, נספח מינורי לשרשרת ההסתה נגד הימין. האם גם אתם ניזונים ומזינים את הפחד בממשלת ימין? אולי יש לכם אישית סיבה לדאוג?
מי, לא, לא, פספסתי את התחלה, סליחה.
אני ירדתי מהגל שלכם, שאהבתי שנים באדיקות. זה לא על החולצה, נכון כל הדבר הזה?
לא, אז לא יודע, לכן שאלתי. תקרא את שוב את ההתחלה?
הפכתם לצמד ליצנים.
אבל מה זה, היינו מההתחלה.
לא יודע.
עכשיו פתאום?
לא יודע, אולי הוא יצטרף עכשיו.
למישהו שיצטרף רק עכשיו לשידורים. היינו ככה, חביבי, היינו ככה ממאי 2017.
הילה כותבת, בעניין החולצה, אמא תדליקי את הדוד. עד עכשיו זה המנצח שלי. אמא תדליקי את הדוד.
יפה. טוב, תמשיך לחפש, אני בינתיים מדבר עם איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, בסדר?
בטח.
איתי, שלום.
בוקר טוב.
נתונים קשים ומעיקים שמפרסם אתמול מבקר המדינה.
נכון, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם אתמול דוח חמור על הטרדות מיניות כלפי חיילות חובה שמשרתות ביחידות של משרד הפנים, משטרה, מגע ושירות בתי הסוהר, והוא קבע שאחת מכל ארבע חיילות חוותה הטרדה מינית לפחות אחת במהלך שירותה. בשירות בתי הסוהר הנתון עומד על 4 מתוך 10, כלומר 38% שחוו הטרדה מינית בזמן השירות.
מה, עשו סקר? כלומר, לקחו קבוצה של...
כן? נציגים של מבקר המדינה הסתובבו, עשו גם סקר וגם הסתובבו בשבעה בתי כלא ביטחוניים, דיברו עם סוערים, סוערות, כולם בשירות חובה. מה שמעניין גם בתוך כל האירוע הזה, זה שבגלל מאפייני השירות, של חיילות בחובה בנות 18, שדומה מאוד למה שקורה בצהל, אז במשרד מבקר המדינה פנו גם לצהל, אמרו, אוקיי, אולי יש לכם נתונים. והתברר שבצהל עשו סקר מקיף ורחב, שלא הוצג לציבור, לא הוצג בכנסת, שבו נמצא שאחת מתוך שלוש חיילות בצהל, עברה גם היא, או חוותה הטרדה מינית, לפחות אחת במהלך השירות שלה, והנתון הזה הוא נתון מזעזע, כל הנתונים בכל הגופים. בסופו של דבר המבקר אנגלמן קבע שעל שר הביטחון, שר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, נציבת שב"ס והרמטכ"ל לפעול באופן מיידי לתיקון הליקויים בתחומי המוגנות והביטחון האישי.
זה ברור, תגיד אבל איתי, אני חוזר איתך רגע לשב"ס, המטרידים בשב"ס הם אסירים או אנשי שב"ס?
חלק מהמטרידים הם עצירים, בעיקר עצירים ביטחוניים, אבל יש גם מטרידים שהם בעיקר המפקדים, בעיקר אנשי קבע, שיש פער גיל מאוד גבוהים בינם לבין חיילות בחובה. זה אחד מהסיבות, או אחד מה, אפשר להגיד, המאפיינים של השירות ושירות בתי הסוהר, שגם המבקר מדבר עליו ואומר שסביבת העבודה היא קודם כל חייבת להיות הרבה יותר בטוחה, ונושא האסירים הביטחוניים, צריך להגיד, זה משהו שהתפוצץ עם פרשת הסרצור וסוהרות בכלא גלבוע. זו גם הסיבה שמבקר המדינה החליט לבחון את הנושא ולהוציא את הדוח הזה. זה דוח ביניים, צריך להגיד. הדוח המלא היה צריך להתפרסם בעוד מספר חודשים, אבל בגלל הממצאים הכל כך חמורים, הוא החליט לפרסם את זה כמה שיותר מהר.
תודה רבה, איתי.
תודה.
בני סבתי הוא מומחה לאיראן במכון למדיניות וביטחון בירושלים, J-I-S-S, ממקימי דובר צהל בפרסית. שלום בני.
היי, בוקר טוב לכם.
כמה האיראנים עסוקים באירוע הזה? הערב, על קר הדשא בקטר, איראן נגד ארצות הברית?
וואו, מאוד, מאוד. אולי משהו במושגים של סוג של מלחמה של להיות או לחדול או משהו כזה, כי באמת הם לא רואים את זה כמשחק כדורגל בכלל, הם רואים את זה כמאבק בין האור לחושך וכל הסיסמאות שהאיראנים אוהבים להגיד במסגרת המהפכה. המשטר עושה מזה מטעמים, יש הרבה מאוד תעמולה. למשל פרסמו פוסטר שהשחקנים רומסים את הדגל של ארצות הברית, עומדים עליו ומצטלמים, למשל. או שבו
אבל, אז, אבל אז הערב בתשע שעוננו, שידור בכאן 11,
נכון.
הם הולכים לעלות לקר הדשא וללחוץ ידיים לשטן הגדול מאמריקה?
אני חושב שכן, אני חושב שישירו את ההמנון, משום מה דווקא...
לא, לשיר את ההמנון כשהאמריקאים לידך זה קל.
לא, ישירו את ההמנון האמריקאי?
אוי, הייתי כל כך רוצה את זה.
לא, תסביר את זה, אתה אומר, הם רומסים, הם דורכים על הדגל, הם קוראים להם השטן הגדול, הם מאשימים אותם בכל צרות העולם, ואז הם... הרי אם ישראל הייתה מגיעה למעמד הזה, הם לא היו משחקים נגדנו, נכון?
נכון.
אז למה מול האמריקאים כן?
כי בסוף זה דווקא בשביל להראות את הניצחון של המהפכה, של האסלאם. ואז כשאתה בדרך לניצחון הזה, בדרך למאבק הזה, אתה עושה איזשהו ויתור קטן, זה משהו אסלאמי מסורתי, קוראים לזה תקיע. אתה כאילו מוותר על משהו קטן בשביל המשהו הגדול.
לא תבקיע, תקיע.
תקיע. אתה אפילו משקר במקרים מסוימים, סוג של פיקוח נפש, כמו שאנחנו אומרים. אתה אפילו משקר, ואותו רגע של לחיצת יד, למשל, זה סוג של שכנוע עצמי שאני עושה את זה בשביל משהו גדול יותר, משהו חשוב יותר.
לוחץ ידיים ואומר בלב זה בשינק ופרש.
כן. שתמותו כולכם.
בדיוק. אגב, זה לא ב... כאילו לא סומכים על השחקנים לגמרי, כמו ששמעתם בטח הפרסומים אומרים שהלכו, המשטר הלך ולחץ על משפחות השחקנים, שלא ימרדו, שלא ימחאו, ושיתנהגו בהתאם.
כלומר, מה, הלכו למשפחות של השחקנים, אמרו, תגידו להם לשיר את ההמנון?
כן, אחרת... אתם יודעים.
לא, זהו, אמרת לי...
אחרת, רגע, אחרת מה אגב?
אחרת הם יכולים לייצר, נכסיהם יכולים להיות מולעמים, הם יכולים לרדת בליגה...
לא, כי כשדיברנו אחרי המשחק הראשון של האיראנים, שבו הנבחרת האיראנית לא שרה את ההמנון בפתח המשחק, ואז שאלנו אותך מה הסנקציות, ואז אמרת, אולי ינפו אותה מהנבחרת, שזה לא דרמה מאוד גדולה.
כן, בהמשך.
לעומת מה שאפשר היה לדמיין.
אבל עכשיו המשטר באמת הפיק לקחים די מיד, גם שלחו הרבה מאוד אוהדים, כמו ששמעתם, יש איזה קלטת של בכיר במשמרות המהפכה שהתפרסמה, שהוא אומר אנחנו מהר מהר מארגנים כמה אלפי אנשים על חשבון המדינה, ושולחים אותם לשם כדי לגבור על קולות המוחים, וגם קצת כנראה כתוצר נלווה לזה את ההתנכלויות לישראלים.
מה בדיוק, סחרו אנשים שילכו ויעודדו את איראן?
לא סחרו, הם לקחו פשוט אנשי שלומם מתוך כל מיני משרדי ממשלה, מתוך כל מיני ארגונים שהם תתי ארגונים של משמרות המהפכה, כל מיני ארגוני תעמולה, צ'יפרו אותם בכרטיס טיסה ומלונות בקטר, והם נמצאים שם כמה ימים, וכל אלה שאתם רואים שמקיפים את הכתבים שלנו, את מואב ורדי וכל החבר'ה שם.
זה חבר'ה בתסלום אתה אומר.
כן.
אבל אין בעיה עם זה.
בנימה אישית.
זה קצת כמו שלא יודע. במשרד הספורט כאן יארגן לכל העובדים נסיעה לקטר, לא?
כן, אמרתי, בנימה אישית הלוואי עליי.
כן, הייתי מה, היו שולחים אותי עם הכרטיס לזה, הייתי גם מעודד את איראן.
בני, לך להנהלה שם, במכון למדיניות וביטחון בירושלים, תדפוק על השולחן, תגיד, חברים, צריך ללמוד מהאיראנים, שלחו פה את כולנו לקטר.
אתם יודעים מה הבעיה בארץ? שמעודדים הכל לפי התוצאות, לפי הכסף, לפי מה הבאת לחברה, לארגון, למדינה. שם מודדים לפי התהליך, לפי הרוח. אם הצקת לכתב ישראלי, אם עשית רעש, אם לקחת להם את הדגל, אם הפרעת למשהו, אם סגרת עם הקטרים שלא ייתנו למוחים האיראנים להכניס את הדגלים ואת הסמלים, וניצחת בזה, אז ניצחת בהכל.
אבל תגיד, אמרת זה משחק של להיות או לחדול. בוא נדבר רגע על הלחדול. בוא נניח שהאיראנים מובסים במשחק הזה.
ולדעתי, לפי היכולות של ארצות הברית, אלא אם... מישהו מממשל ביידן אמר להם לעשות משהו אחר, לפי היכולות של שני הצדדים, האמריקאים חייבים לנצח.
אורי, אבל עזוב רגע את הכדורגל, בוא נדבר על הלחדול של אחרי הכדורגל. נניח שהאמריקאים מנצחים.
ממש להיות או לחדול.
אז עוד מכה מאוד קשה לאגו, זאת מכה מאוד מאוד קשה לאגו האיראני בעת הזאת, בעת המחאות. זה של הוכחה לצד המוחה שהם הצודקים, לצד המערבי שהם הצודקים. והאיראנים יהיה להם קשה מאוד, הם יצטרכו לנקום במישהו. אני קשה לי, אולי דווקא הדיכוי של המחאות למשל יכולות להתגבר. היו הרבה מאוד מקרים.
כן, כלומר, אם האמריקאים ינצחו את האיראנים היום בערב על המגרש בכדורגל, כן. יכול להיות שהאיראנים בתגובה ידקו יותר חזק את המחאות שם אצלם?
כן, הם יכולים להביא תירוץ כזה של הנה, העם לא היה מאוחד מאחורי הנבחרת ובגלל זה הפסדנו, ועל מי נוציא את הזעם? על החלק המוחה הזה שיצר את המחלוקות במרכאות וכאלה, והם עשו את זה הרבה מאוד פעמים. כשהם למשל הפסידו במלחמת איראן-עיראק, או כמעט הפסידו, אז הם הוציאו את זעמם על כל מיני פעילים מתנגדים. ראיסי בזמנו הוציא אלפי מתנגדים להורג, משם הוא התפרסם בעצם. אחרי מלחמת איראן-עיראק הם הוציאו את זעמם על קבוצות מתנגדים.
כמה אנשים באיראן אתה חושב מייחלים להפסד של המדינה שלהם היום?
הרבה מאוד, הרבה מאוד. פשוט לפי השיח ברשתות אנחנו רואים, לא מגיע, בגלל שהמשטר מנחס את זה לעצמו, זאת הבעיה. אם הוא היה יוצא ואומר זה שלנו, הוא היה מתפשר קצת עם המחאה, היה אומר הנה אנחנו צריכים להתאחד מסביב לסמלי הלאום ולא האסלאם והמהפכה, הוא לא הולך לקראתם שום צעד, ולכן האיראנים, כמו שעשו במשחק הראשון שהניפו את דגלי בריטניה למשל באמצע טהרן, הם מאוד מאוד נגד איראן ובעד ארצות הברית. אבל כמובן שהמשטר שוב נותן את הביטוי לאוהדיו ולתומכיו, שולח אותם, וגם בתוך איראן היו תמונות מצחיקות של שוטרים שדיכאו, בטח ראיתם, השוטרים שדיכאו את האנשים ברחובות, הם אלה שעמדו ורקדו מעל למכתזית ביום שהם ניצחו את ויילס. זה היה פשוט כל כך סוריאליסטי וכל כך מגוחך, והאיראנים יודעים במי לתמוך ובמי לא לתמוך.
כן, גם אסף יודע, אסף גם תומך באיראנים היום בערב.
בסך הכל שומר על כל חלקי גופים מיוחדים במקום אחד.
בני סמתי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בשמחות, להתראות.
להתראות.
איזה משחק זה הולך להיות, אה?
מקווה, לא יודע. המפגש הוא מפגש מעניין, אבל בסוף צריך לשחק כדורגל 90 דקות ועוד 20 דקות תוספת זמן.
כן. בשעה הבאה דיברנו על שיחה שהיינו רוצים לקיים עם משה גפני. ובכן, משה גפני יהיה פה.
הוא ולא שרף.
הוא ולא שרף.
וגם אמסטרדמסקי איתנו. יש החלטה מעניינת ואף שנויה במחלוקת במידה. מה הוא בדיוק מתכוון לעשות עם המשכנתאות? האם אפשר להעלות את הריבית?
הוא, זה לא אמסטרדמסקי, זה משה גפני.
אולי, לא יודע, נבדוק גם מה אמסטרדמסקי רוצה לעשות. מבלי לפגוע במשכנתה. מבלי להעלות את המשכנתה. את ההחזרים. מיקי זוהר יהיה איתנו, נדבר עם אוהדים בקטר, נדבר על מחירי החלב, ונתכונן למשחקי היום במונדיאל, ונשאל את מנהל העמוד היהודים אוהדים.
את מי צריך להעוד היום?
ואני לא מוכן לשמוע על ארצות הברית, שצריך להעוד אותה ולא את האיראנים.
או, יהודים צריכים להעוד את האיראנים, לפני הכל, צודק. רפאל גליקמן כותב, פעם ראשונה שאני שומע בתוכנית מישהו שהוא לא מגיש או מרועיין. מתכוון שמדברים כנראה על מישהו. האם דרוקמן מתכונן להחליף את אחד השדרים יום אחד? הוא לא שמע את דרוקמן.
לא, לא הבנתי, לא הבנתי. קראתי קודם, ראיתי קודם את התגובה הזאת, אבל לא הבנתי אותה.
תסביר לי. אנחנו מדברים על דרוקמן, אז הוא אומר, פעם ראשונה שאני שומע בתוכנית...
דרוקמן הוא האיש שמדברים עליו שהוא לא מרועיין או שדרן?
לא מגיש ולא מרועיין. הוא רוצה שיחליף את אחד מאיתנו יום אחד. נדבר איתו.
הוא רוצה שזה, שהוא מציע?
אם הוא מציע, הוא כנראה רוצה. נדבר עם דרוקמן ונראה אם גם הוא רוצה.
את מי הוא החליף?
את אחד מהשניים.
מי?
שיבחר. שיבחר. יש לי את הדעה שלי, אבל אני שומר אותה לעצמי. מוטי מציע כיתובים לחולצה למי שפורץ למגרש במונדיאל. חוק דרי לא פרסונלי. חג חפתת בנובמבר שמח, ומשילות. משילות ירוץ שם חזק לדעתי.
שוב, שלושה מסרים שונים, רק צריך
אחד
להגיד.
אחד על הדגל, אחד על החולצה מאחורה, אחד על החולצה מקדימה, כמו הבחור שרץ אתמול פנימה.
שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, איך אתם?
אנחנו גם
בסדר. סך הכל טוב מאוד.
איך המונדיאל עובר עליך עד כה?
נהנה, מאוד נהנה.
כן?
כן.
אתה באמת, אתה חובב כדורגל?
אני חובב כדורגל פעם ארבע שנים, ואז אני מאוד נהנה לראות את זה עם הבן שלי, יש פה גם בונדינג אב ובנום כזה, מאוד נחמד.
מי שאומר אני חובב כדורגל פעם בארבע שנים, רוצה לומר, כדורגל ישראלי פחות מדבר אליי.
אתה צודק בכלל.
פיה. טוב, מה מציע יושב ראש ועדת הכספים משה גפני?
א', תצטרכו לשאול אותו, כי אני קטונתי מלהבין את ההיגיון הכלכלי.
עוד מעט נשאל אותו, עוד מעט נשאל גם אותו.
אני יודע, עושה טיזינג. אני חושב שיש פה פשט ויש פה דרש. סבבה? יהיו איתי?
כן.
בפשט, חבר הכנסת גפני רוצה לעשות רעש. אתמול זימן שיבה של ועדת הכספים, והיה נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, בן אדם עם ותק של 25 שנה במימון, ובסוף כל הישיבה הזאת שבה נגיד בנק ישראל הסביר למה הוא מעלה את הריבית, הוא יודע שזה קשה לכולם וכו' וכו' וכו', חבר הכנסת גפני, שהוא לא איזה חק טירון, אוקיי? אמר, אני דורש מהיועץ המשפטי של הוועדה שאנחנו נגיש הצעת חוק שבעצם תיצור איזשהו מנגנון מאוד מאוד משונה, שבו ריבית בנק ישראל אולי תעלה, אבל הריבית שמשלמים נוטלי המשכנתאות שלקחו משכנתה לקנות את דירתם הראשונה, בדגש, אני מצטט, על השכבות החלשות, הם הריבית שלהם לא תתייקר. שזה, לא יודע, זה בעצם שאפילו בטורקיה, איכן שבאמת משתעשעים בלמתוח את המדיניות המוניטרית לכל מיני כיוונים, אפילו שם לא היו חושבים על הדבר המשכני.
למה? תסביר למה? כי מה הבעיה?
כי אין מנגנון כזה. נתחיל מזה שקודם כל לקבוע את הריבית, זה בסמכותו הבלעדית של בנק ישראל, בעצמאותו של הבנק, ומי שקבע את עצמאותו של הבנק הוא לא אחר. וחבר הכנסת משה גפני, שהעביר את חוק בנק ישראל החדש, שזו בוועדת הכספים. אין גוף אחר שמתערב בריביות. בנק ישראל קובע את הריבית, ומשם הבנקים המסחריים גוזרים את הריביות שהם נותנים ללוקחי משכנתאות, לוקחי הלוואות, מה שזה לא יהיה. אין איזשהו מנגנון ביניים ממשלתי שמתערב בדרך, ואומר, חבר'ה, אתם ככה ואתם ככה. עכשיו, אפילו אם היו ממציאים איזשהו משהו, יש פה סיכונים הזויים לחלוטין. א', בנקים הם לא מלכרים, הם גופים למטרות רווח. הם פשוט לא יחלקו הלוואות שאינן משתלמות להם. ואם מישהו, חבר הכנסת גפני או כל אחד אחר, בא ויקטום את הריבית איפשהו לאוכלוסייה מסוימת, מה בדיוק הבנקים אמורים לעשות? להפסיד על האנשים האלה כשהם נותנים להם משכנתאות? כי זה בטח לא יעזור אם הם לא ייתנו להם משכנתאות לאוכלוסייה הזאת. זה אחד. דבר שני, יש מנגנונים אחרים שקיימים במדינת ישראל של סבסוד משכנתאות דה פקטו. יש מסלול של משרד השיקום שמציע לזכאים, כן, צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, לקבל איזשהו סכום עם ריבית מסוימת שקובעת הממשלה, שזה פשוט מסובסד מתקציב המדינה. בשנים האחרונות זה לא היה מאוד אטרקטיבי, אני מתנסה לרעש, אני ברחוב. בשנים האחרונות זה לא היה מאוד אטרקטיבי, כי הריבית בשוק הייתה הרבה יותר ממוכה מהריבית הממשלתית, אבל עכשיו כשחזרנו לעולם של ריבית עולה, הריבית הזאת הופכת להיות יותר אטרקטיבית. אם גפני היה רוצה לעזור איכשהו לציבור הזה, היה חושב על איזשהו מנגנון שמאפשר אנשים למחזר את המשכנתא שהם לקחו בשוק החופשי ולעבור למסלול הממשלתי, שוב, רק לזכאים ורק לסכומים מסוימים. אבל זה לא מה שהוא מציע. הוא פשוט מציע משהו שאין שום דרך לעשות אותו. זה הפשט. ולדעתי הדרש הוא אחר לגמרי. לדעתי, מה שחבר הכנסת גפני מנסה לעשות, וזה ניחוש, זה פשוט לעשות הרבה מאוד רעש, בגלל שבסופו של דבר, הממשלה איכשהו תשלח את היד לכיסו של משלם המיסים, ואיכשהו תעזור לשכבות חלשות שלקחו משכנתה, שעכשיו גדולה עליהן. ועכשיו, כשנפרק שנייה את המונח הזה, שכבות חלשות, השכבות החלשות בישראל הן
רגע,
אדירות.
רגע, רגע, שאול, אמרת הרבה מאוד דברים. הרבה דברים, בואו ניקח אותם ונצרף אלינו לשיחה את יושב ראש ועדת הכספים, איש עדות התורה, חבר הכנסת משה גפני. שלום אדוני.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
יופי. מאיפה אתה רוצה להתחיל? אולי תתחיל בלהסביר את ההצעה שלך.
כן, בסדר, אני אסביר. אני שמעתי את שאול מעלה את התמיות על העניין הזה, והוא צודק בכל התמיות, אני מסכים לחלוטין. אני זה שעשיתי את החוק שנותן עצמאות מוניטרית לבנק ישראל, הם מחליטים על הריבית, אף אחד לא יכול להתערב בעניין הזה, זה נכון. זה נכון, אבל אני רוצה שניקח את הנושא כמו שהוא. זוג צעיר שזכאי לדירה, שהמדינה רוצה לעזור לו, המדינה מספסרת בקרקע שהוא קונה. זאת אומרת, הוא מקבל מכה ראשונה, הוא מקבל ממחירת הקרקע, שעד שמציעים את זה ועד שמוציאים את זה, לוקח המון זמן, ואז גם המדינה לוקחת הרבה כסף. חוץ מזה, כשאתה קונה דירה, אתה לא משלם רק לקבלן, אתה משלם גם למשרד האוצר, אתה משלם מיסוי כמו שאתה משלם בקניית דלק, בכל הדברים האלה. המדינה שותפה לך שאתה צריך לקבל סיוע, המדינה מעלה את מחיר הדירה, אתה צריך לשלם לה עוד כסף. המדינה כאילו יוצאת מהעניין הזה, ואומרת עכשיו, מתחילה להגיד את הנושאים המלומדים האלה, שאי אפשר לעשות שום דבר, בגלל שהעצמאות המוניטרית של של בנק ישראל, ומשכנתה צריך לשלם, שהמדינה תתכבד ותיכנס לתוך העניין הזה ולא תעמוד מהצד.
אבל איך, הנה, אתה עצמך אמרת ששאול צודק, שהוא אומר לך שאתה לא יכול.
אבל שנייה, אני ביקשתי מהיועצת המשפטית של הוועדה, לאחר דיון ארוך שהתקיים, יחד עם נגיד בנק ישראל, לאחר שנאמר על ידי ועל ידי חברים אחרים שאי אפשר להתערב בעניין הזה, הוא מחליט לעלות את הריבית, יש לי השגה על זה. אני לא בטוח שזה נכון לעלות במהירות כזאת את הריבית במשק, אבל זה דיון נוסף. אבל אני מבקש שהמדינה תיכנס לתוך הסיפור הזה של המשכנתאות ושל מחירת הדירות, שהיא תסבסד את זה. אני לא אומר שאפשר לשנות את הריבית אחרי שבנק ישראל מחליט, אבל שהמדינה תיכנס לעניין של זוג צעיר שזכאי לדירה.
אבל איך? אז איך אתה רוצה לעשות את זה?
שהמדינה תסבסד את זה. אני הרי לא אמרתי שאני עושה חוק ואמרתי מה יהיה כתוב בחוק. ביקשתי לבחון את הנושאים המשפטיים, להגיד מהם ההצעות שאנחנו יכולים להביא בחקיקה. עד היום הממשלה לא עשתה שום דבר בעניין הזה, מחירי הדירות זינקו ב-20%, לא עשו דבר וחצי
כלומר,
דבר.
כלומר, אם אני מבין, אם מבין את מה שאתה אומר, אתה מסכים גם עם הפרשנות של שאול על ההצעה שלך, שאומר כן. בעצם, חבר הכנסת גפני רוצה, הוא יודע שזה לא אפשרי, הוא רוצה לעשות פה רעש כדי שה...
לא, אני יודע שיש בעיות, אני יודע שזה כן אפשרי. זה אפשרי אם המדינה תשיל בבקשה, תפשיל שרבולים ותיכנס לעניין, לא תיקח כל פעם כסף. היא רוצה להוריד מחירי הדירות, היא מעלה את מס הרכישה. זאת אומרת, כל הזמן מה שהמדינה עושה, הממשלה, מה שהיא עושה...
לא, אבל האם אתה רוצה ברצינות שחרף העלאת הריבית, המשכנתאות יישארו באותו סכום?
המשכנתאות יישארו באותו סכום, לא בגלל שמשנים את גובה הריבית במשכנתאות, אלא מכיוון שהמדינה מממנת את זה ומסבסדת את זה. שזה מגיע וצריך לעשות, והיא לא מכניסה את ידה.
כלומר, הבנקים ימשיכו לגבות ממני את אותו ההחזר על פי גובה הריבית שקבע בנק ישראל, אבל המדינה תגיד, אני מממנת את האירוע הזה.
חלק המדינה תסבסד, לא מכניסים, אני אומר לשאול, היא לא תכניס את היד לכיס של משלם המיסים, היא פשוט תוציא את היד מהכיס של אותו אחד שקנה דירה, ותפסיק לסבסד בקרקעות, ותפסיק לגבות כסף.
יו, אני חייב להגיב, אני יכול להגיב?
בטח.
אוקיי, אז א', בוודאי שתשלח את היד לכיסו של משלם המיסים, והנזק פה יהיה כפול. אחד, זה פשוט יהיה להעביר כסף מתקציב המדינה, כלומר מהמיסים שלנו פשוט לכיס של הבנקים, שזה באמת... גדולי הקפיטליסטים לא יכולים לחשוב על בונוס כזה לבנקים. הדבר שני, זה לא יעזור בשביל להוריד את מחירי הדיור, אלא להפך. הדבר היחידי שיכול לבלום את עליית מחירי הדיור, זו עליית הריבית. נקודה. Once אנחנו מעיינים את זה, אנחנו מבטלים את האפקט, בגלל שאנחנו מסבסדים את זה, מחירי הדירות פשוט ימשיך לעלות ולעלות ולעלות, ואנחנו ניתקע עם עשרות מיליארדים שזורמים מהכיס שלנו לכיס של הבנקים.
טוב, אני חולק על כל העניין הזה. הרי אפשר להגיד הכל. זאת המציאות. הספסרית של הקרקעות הכי גדולה במדינה זה המדינה. ומי שלוקח כסף מאותו זוג צעיר מסכן שצריך לעבוד הרבה שנים כדי לקנות דירה או שתהיה לו את היכולת בכלל להתקדם לעניין הזה, מי שלוקח ממנו כסף זה המדינה. מה היא שותפה לעניין הזה? אז אם לא הייתה בעיה של מחירי דירות, בסדר, אז המדינה ממלאה את הקופה כדי לעשות דברים טובים. אבל המציאות היא שאנחנו חיים בעידן שבה מחירי הדירות מזנקים באופן חמור, אנשים חוטפים מכות כלכליות שהמדינה אשמה בהם, והמדינה לא תוכל לעשות, לא תצטרך לעשות שום דבר. כל הזמן יבואו ויגידו, אנשים מלומדים כמוך, יבואו ויגידו, מכניסים יד לכיסו של הציבור. איזה כיסו של הציבור?
חבר הכנסת גפני, אתה היית חלק מממשלות ישראל במשך הרבה שנים שמחירי הדירות עלו, וכל הממשלות, כולל אלה שהיית חלק מהן, ניצו צעדים מצעדים שונים, ואף אחד לא הצליח. הדבר היחידי שיכול בסופו של דבר, סליחה שאני...
רגע, לא, אבל שנייה. מה זה צעדים מצעדים שונים? אני, גם כשהייתי בקואליציה, ניהלתי מאבקים, כולם יודעים את זה, גם אתה יודע את זה, כשרצו להעלות את מס הרכישה, שאמרו שזה יוזיל את מחירי הדירות, ניהלתי מאבק כל הזמן, אפילו שהייתי בקואליציה, לא הייתי תף פי של שר האוצר, אני הצטברתי גם עד, אבל אף פעם זה לא הגיע לממדים כאלה כמו אצל שר האוצר הנוכחי, 20% שמחירי הדירות מזנקים, אני לא יושב בשקט על העניין הזה, עד שנמצא פתרון. גם משפטי וגם כלכלי. אני חולק על זה שלא עושים שום דבר ונותנים למחירים לעלות. לא בא בחשבון. זה הנושא הכלכלי והחברתי הבעייתי ביותר שיש במדינת ישראל.
אז נראה לאן הולך את הבדיקה של הייעוץ המשפטי. נודה לשאול בשלב הזה. אמסטרדמסקי, תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת גפני, איפה אנחנו עומדים במשא ומתן הקואליציוני?
אני מקווה שמתקדמים. תראו, היה פה טעות מלכתחילה. הליכוד שגה בזה שהוא לא לקח את כל חברי הכנסת שנמצאים בגוש. מחלק אותם לפי המספר הזה, קובע מה נקרא משרד גדול, מה משרד קטן, ומחלק את זה באופן שוויוני. כולנו חיינו בהרגשה עד לרגע זה, כאילו יש העדפות ומפלים, וזה מקור הבעיה.
לא הבנתי, איפה חשת שמפלים או מעדיפים מישהו?
חשתי שיש כאלה שמקבלים העדפה, כולם חשו את העניין.
שס קיבלה יותר תיקים לנפש.
לא רוצה לדבר על שס.
לא, אני דיברתי, אני שואל.
לא, לא יודע, אין לי מושג. אני חייתי בהרגשה שכולנו חיינו
בהרגשה. בטח לא התכוונת לליכוד, הם עוד לא קיבלו תיקים.
אני לא התכוונתי לשום דבר. אני אמרתי, זאת ההרגשה של כולנו. זה הביא להרבה זמן שהתנהל העניין הזה מיותר לגמרי, וצריך, אני מקווה שזה גם עומד לפני העניין הזה, שכולם יהיו בהרגשה שכל אחד מקבל את מה שמגיע לו, את זה היה צריך לעשות מלכתחילה. זה לא בדיוק נעשה. אני מצטער על כך, אני רוצה שהגוש יצליח, אני רוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה מצליח.
איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו עומדים כרגע אבל?
לקראת סיום, אני חושב.
מה עוד עומד ביניכם לבין קואליציה?
בעיקר הנושאים העקרוניים, אבל גם בתפקידים יש...
מה זה הנושאים העקרוניים?
כל הדברים שדיברנו על מה שקרה... מה שקרה בשנה וחצי האחרונות עם נושאים שונים שנוגעים ליהדות, ואנחנו רוצים לשמור על זהותה היהודית של המדינה.
מה, תן דוגמה אחת למשהו ש...
לא יודע, הנושא של הגיור, שינויים שנעשו בעניין הזה, אנחנו רוצים שמירת סטטוס קוו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, בגלל שעל כל נושא אנחנו יכולים לדבר...
הגיור הרפורמי, הכרה בגיורים רפורמיים?
לא נכנס לזה עכשיו.
אתה לא תגיד אם דרשתם את זה?
אנחנו דרשנו שהסטטוס קוו בנושא של דת ומדינה יישמר, ולא מה שקרה בשנה וחצי האלה שרצו לשנות סדרי בראשית. אנחנו רוצים שזה יישאר, כולנו רוצים, הרי יש פה חלקים שונים בחברה הישראלית, שחלקם הגדול גם אמר את דברו בבחירות האלה, הוא אמר שהוא רוצה שתישאר היהדות של המדינה, לכן גם הלכנו עם הציבור המסורתי, הרי למה הלכנו עם נתניהו? בגלל הסיבה הזאת אנחנו רוצים לשמור את זה.
טוב. אם היית במקומנו, ואחרי הפרסומות היית מראיין את חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שהוא איש חשוב בליכוד, מה היית שואל אותו?
למה זה נסחב כל כך הרבה זמן, אבל לא הוא אשם.
לא, אבל הוא מכיר את האנשים.
יכול להעביר את המסר אולי.
אבל אתה יודע להסביר, אז אולי נשאל אותך, למה זה נסחב כל כך הרבה זמן?
אני אמרתי, מלכתחילה נתנו הליכוד, או אלה שמנהלים את המסע ומתן, נתנו הרגשה...
בנימין נתניהו שמו.
לא רק. נתנו הרגשה...
לא רק, אז מי אחראי שם על העניינים?
שיש כאלה שמעדיפים מפלגה כזאת, או חברים כאלה, ומפלים לרעה מישהו אחר. בגלל שהיה צריך, אמרתי את זה מלכתחילה, היה צריך לחלק את חברי הגוש לפי מספר המנדטים. אני לא אומר שאני צריך לקבל כמו מישהו גדול ממני במספר המנדטים, אבל לפי מספר המנדטים, לקבל... את מה שמתאים. וזה לא נעשה.
רגע, לא נתניהו מנהל את העניינים? אמרת לא רק הוא.
נתניהו, אבל לא רק. מי? גם יריב לוין, גם אחרים.
חבר הכנסת משה גפני, יהדות התורה.
תודה רבה לכם.
אני מצטער אם אני ככה דיברתי בקול גדול, אבל תדעו שהנושא של המשכנתאות, הנושא של הדיור בכלל, גובל בפיקוח נפש. וזה לא רק ציבור כזה או ציבור אחר, זה כל הציבורים בישראל. ואני לא מתכוון להרפות מזה, ולא יבילו אותי גם כן עם דברים מלומדים, מה גם שאני מכיר את זה. אני עשיתי את עצמאות המוניטרית okay. של בנק ישראל, ואני חושב שהמדינה צריכה להיות חלק מהעניין.
אוקיי. Okay. חבר הכנסת גפני, תודה לך.
תודה רבה לכם.
יום טוב. נמשיך, לא?
לא חייבים, אפשר גם לעצור פה, 9:26, אז נתנו שעה...
בואו, תנו את החדשות של 10.
נתנו כמעט שעה וחצי טובה, לא צריך להגזים, לא צריך ללחוץ.
מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
דווקא מצוין הבוקר.
דווקא מצוין הבוקר.
כן.
מה?
דווקא בצורה, התקבל הערעור שהגשתי נגד הקריים מיניסטר, בגין דיבה ולשון הרע שהם אמרו נגדי בתקופת... היותי אור הקואליציה.
לפני שבוע התקבל הערעור, לא?
לא, לא. לפני שבוע רק היה, לא שבועיים יותר נכון, היה איזושהי רמיזה של השופט שהוא עומד לקבל את הערעור. חיכינו כמובן לתוצאות הרשמיות, עכשיו זה רשמי, הוא קיבל את הערעור, הוא פסק לטובתי, הוא קיבל את עמדותיי.
מותר להגיד מה הם אמרו עליך ש...
כן, הם קראו לי חייל בארגון פשיעה.
לא, קלמן רצה לוודא שאתה נותן לו
חסינות
בפני המדע.
חייל בארגון הפשע של נתניהו, הם קראו לך.
אני סברתי שזאת חציית קו אדום, ואפשר לכנות פוליטיקאים בכל מיני כינויים, אבל בכינוי הזה לא. ובסוף התקבל הערעור שלי, למרות שבית המשפט השלום משום מה כמובן לא קיבל את תביעתי, אבל הערעור למחוזי שהגשתי התקבל.
כמה כסף הרווחנו שם?
זה פחות משנה. זה באמת לא
רלוונטי. אין כבר מדברים.
כמה נוסק לפעמים בדברים גם שהם...
כמה עשרות אלפי שקלים שמצטרכו לשלם, זה יהיה גם פחות עשרות
אלפי שקלים. כמה
עשרות אלפי שקלים שמצטרכו לשלם, זה יהיה פחות עשרות אלפי שקלים שיכתבו דברים לא טובים נגד אנשים על לא עוול בכפם.
מתי להערכתך תוקם ממשלה?
על פניו זה נראה שאנחנו באמת מתקדמים. סוף סוף אפשר לראות שיש איזושהי התקדמות משמעותית. לקראת הרכבת ממשלה. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה בשבועיים הקרובים. יש כמה דברים שאנחנו צריכים להשלים קודם לכן. אנחנו בישורת האחרונה אפשר להיות קצת הרבה יותר אופטימיים. אני גם מקווה, כמו שגם בעבר זה קרה, שלא חלילה פתאום עוד פעם נעשה איזה שני צעדים.
מה הוביל לפריצת הדרך? למה אתה אומר עכשיו אנחנו מתקדמים? מה קרה בעצם?
קודם כל, אנשים מבינים שכל דקה שחולפת והממשלה הזאת לא קמה, זה הפסד לאזרחי ישראל.
באיזה מובן?
אנשים מחטפים. אנשים מחטפים בתוך משרדי הממשלה. הממשלה יוצאת, מנסה להשיג כמה שהיא רק יכולה לפני שהיא הולכת. יש גם סוג של הנאמיות של הממשלה בכל מה שקשור לנושאים הביטחוניים, כי הם לא יודעים בכלל מה קורה איתם. ולכן, כשאנחנו גם לא יכולים לממש מדיניות, כשהגוש המוצק שלנו של 64 חברים לא מקדם חקיקה בכנסת, נושאים ש... אנחנו צריכים לעשות נושא המשילות שאנחנו רוצים להשים.
לא, אמרת משהו, מיקי זוהר, לענייני ביטחון, אנחנו שומעים כל הזמן את האמירות שלכם על זה שחייבים להקים ממשלה ומהר ודחוף, כי המצב הביטחוני לא מחכה והטרור בחוץ משתולל. אתה יודע להגיד מה הולך להשתנות כאן בתחום הזה דקה אחרי שתיבחרו?
אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נצטרך לטפל בהם, כדי לנסות, תראה, למגר את הטרור לגמרי, אף אחד לא יכול להבטיח את זה, זה לא הבטחה ריאלית. אבל להפחית את הטרור בצורה דרמטית זה אפשרי מאוד. באופן הבא, אני חושב שאם אנחנו נדע לחוקק חוק, ושלא יהיה כאן שום מצב שבית המשפט יפסול את החוק שאנחנו נחוקק, שיאמר שאם מחבל פוגע או מנסה לפגוע, הוא, משפחתו, מכרה וחבריו הקרובים, מגורשים מיד מאדמתם, לא משנה איפה, אם זה...
אתם הולכים להעביר חוק, אני רק מחדד, שאומר שמחבל שמבצע פיגוע, הוא ומכריו ומשפחתו וחבריו הקרובים, כולם הולכים להיות מגורשים מכאן?
אני לא יכול להבטיח לך שנסיים ונשלים את החקיקה מיידית, אבל אם אתה שואל אותי, זאת צריכה להיות המשימה המרכזית, שאני גם מתכוון להתמקד בה.
כמה אנשים זה בפריפריה של מחבל בערך?
אז תראה, אי אפשר לקבוע
את זה
ברעיון רדיו, עכשיו אי אפשר לקבוע את ההיקפים. אבל כן אפשר לשבת ולדון מי כן ומי לא, כדי שלאותו מחבל תהיה מה שנקרא איזושהי עננה כבדה סביב ראשו, לפני שהוא בכלל ילך ויבצע את הפיגוע, כי הוא ידע שלא רק הוא, כי הוא חושב הרי כמחבל שהולך לבצע את הפיגוע, שהוא הולך עכשיו ל-70 בתולות בשמיים. אבל אם הוא ידע שאלה שנשארים כאן יסבלו סבל מר, אז יכול להיות מאוד שהוא יחשוב פעמיים לפני ביצוע הפיגוע הבא, וזה דבר שלדעתי הוא קריטי. נוסף על כך, אנחנו נצטרך גם...
אני ראיתי את רשימת הדרישות שלכם במסע ומתן שפורסמו לפני שבוע, זה הופיע שם?
זה לא חלק, אני לא יודע אם זה חלק מההסכם הקואליציוני, משום שאני לא יושב בחדר.
לא, אז אני טוען זה רעיון מעניין שלך, או זה משהו שהליכוד הולך להניח על השולחן?
אני חושב שאני לא היחידי שאמרתי את המונח הזה שנקרא גירוש משפחות מחבלים.
גם איתמר בן גביר אמר את זה.
דבר שכבר נאמר על ידי עוד כמה אנשים, אבל אני סבור, אני אפילו את האדם הבטוח, שאין שום דרך אחרת להתמודד עם הטרור בצורה יותר יעילה כמו מהדרך הזו. עכשיו, בנוסף לזה צריך לעשות עוד דבר. אם נתפס מחבל בחיים לצערנו, והוא לא באותו אירוע כבר, לא הצלחנו, כוחות הביטחון לא הצלחו להרוג אותו, אותו מחבל צריך לשבת בתנאים הכי גרועים שרק ניתן. זאת אומרת, גם בבידוד, גם עם רמת מחיה הכי נמוכה, לא לתת לו כמעט שום זכות, אלו גם דברים מאוד מאוד חשובים שירתיעו את המחבלים, שיחששו שהם יישארו בחיים. אז הדבר הזה מבחינתנו, אלו שני דברים שבעיניי, מבחינתנו צריכים להיות הדגל למלחמה בטרור. אם אנחנו נשלים את החקיקות הללו, ולא יהיה בית משפט שיבטל את החקיקות האלו, כי אנחנו יודעים שבית משפט יכול לבטל חקיקה כזאת.
אני חוזר רגע למה שקלמן שאל אותך.
אז אנחנו נוכל באמת להביא תוצאה משמעותית בהפחתת הטרור.
זה על דעתו של ראש הממשלה, מה שאתה מציע?
אני לא שוחחתי עם ראש הממשלה בנושא, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד ברור וידוע על ראש הממשלה, שבנושא טרור הוא הוכיח את עצמו. לאורך השנים
לא, בנושא של גירוש משפחות מחבלים הוא לא הוכיח את עצמו.
אני אומר, לאורך השנים שהוא היה ראש ממשלה, היקף הטרור בישראל היה הרבה יותר נמוך מכל ממשלות אחרות.
מבלי לגרש משפחות מחבלים.
ואולי הפעם אנחנו נשדרג את זה עוד קצת, ואז היקף הטרור יהיה באופן דרמטי נמוך יותר.
לא, אני שואל למה לא, אם זה כזו הצעה טובה, למה לא עשיתם את זה עד עכשיו?
תראה, ברור שההצעה הטובה עכשיו שאני מציע היא טובה מאוד למיגור הטרור, אבל יש לה גם דברים שהם קצת בעייתיים, גם למשל בעיני בית המשפט, שיבוא ויאמר, יהיה בזכויות יסוד של חפים מפשע וכדומה. הרי הסוף, בסוף השאלה שנשאלת...
אני שומע מהצליל של הקול שלך שאתה מסכים שיש עם זה משהו, שאנשים חפים מפשע, בסוף...
הטענה ברור
בסוף שיש... בסוף אדם פלסטיני לא אשם בזה שבנו, הטענה... אחיו, אמו... ביצוע פיגוע.
ברור ונהיר שהטענה הנגדית היא גם טענה חזקה, אבל בסוף יש כאן שני דברים שעומדים לנגד עינינו וצריכים לבחור מה חשוב יותר, חיי אדם של אזרחי ישראל או זכויות יסוד של אנשים אחרים. ברור שבאיזון הזה, שזה לא פשוט להכריע בו, אני לא אומר שזה פשוט להכריע בו, באיזון הזה בסוף צריכים להעדיף בעיניי את חיי האדם של אזרחי ישראל.
לא, אני רוצה להבין, אתה אומר, לא עשינו את זה עד היום, אני שמעתי נכון, לא עשינו את זה עד היום מאיזשהו חשש שבית המשפט יפסול את זה?
קודם כל, זה היה ברור לנו שבית המשפט יפסול את זה, זה היה ברור לנו לחלוטין שבית המשפט יפסול את זה.
ובגלל זה נתניהו נמנע מלעשות את זה כל השנים?
בגלל זה לא יכולנו לעשות את זה, גם היינו מנסים לעשות את זה, היה ברור לנו שבית המשפט...
לא, השאלה אם היה רצון כזה של ראש הממשלה.
יכול להיות שעכשיו, בקדנציה הנוכחית, אחרי שאנחנו... כן, אני חושב, זה הרבה פעמים עלה לדיון, והרבה פעמים גם באמת היה נושא שיחה מאוד מאוד מרכזית לנו. אבל אני אומר, ברגע שיהיה מצב, בוא תהיה איזושהי, מה שנקרא, מערכת מאזנת בינינו לבין הרשות השופטת, שתמנע מהרשות השופטת את היכולת לפסול חקיקה באופן כמעט אוטומטי, אז חוק הזה הופך להיות הרבה יותר רלוונטי גם מבחינת השיח לגביו וגם מבחינת ההתכנות שלו.
ואז גם מחבלי דומה ורוצחי משפחת דוואבשה על משפחותיהם יגורשו מפה?
אני חושב שבאופן הזה גם יצטרכו באמת לבחון את החקיקה, גם לגבי כל פעולת טרור באשר היא, כשהיא נחשבת ומוגדרת על פי החוק פעולת טרור. ברור שאנחנו לא רוצים טרור, ולא משנה מאיזה סוג, וזה לא משנה מאיזה צד הוא מגיע. אנחנו כמדינה תמיד נהיה נגד טרור ולא משנה מי מחולל.
לא, אני מחדד את השאלה של ידידי.
הבנתי.
של ידידי. לא, תן לי לחדד.
החוק יחול על כולם ללא יוצא מן הכלל.
כלומר, אם יהודי רוצח פלסטיני, אתה בעד שיגורשו מכאן הוא, משפחתו, מכריו, ומי יודע שם, ושכניו, וחבריו.
התשובה היא לא חד משמעית, כן. כי בסוף יש שוני גדול מאוד בין ישראלי שחי בארץ הזו, לבין... אדם שחי נניח לא בארץ הזו, נגיד שהוא חי ברשות הפלסטינית ובמקומות כאלו ואחרים. ויש גם זכויות יסוד בשום קשר לכך כאזרח ישראלי, וגם בזה נצטרך לעשות הבדל אם האיש הטרור הוא ישראלי או איש הטרור הוא בכלל פלסטיני. גם בעניין הזה נצטרך לעשות את הבדיקות ואת ההבחנות.
וגם הבדל אם הוא ערבי ישראלי או פלסטיני?
וזה דרך אגב מאוד מעניין אותי, כי זה נושא שבאמת חקרתי ונברתי בו, אבל גם
לא, וגם יהיה הבדל בדין,
לי זה נשמע לא הכי רציני, אני עדיין אומר לכם,
לא, אבל יהיה הבדל בדין בין יהודי לבין
פלסטיני, חקיקה שעושים ביום אחד,
יהיה הבדל בדין, מיקי זוהר, יהיה הבדל בדין בין יהודי לבין פלסטיני, ובין יהודי לבין פלסטיני לבין ערבי ישראלי?
עכשיו אם אתה שואל אותי שוב, אז תשובתי תהיה, ושוב, תוך כדי רעיון רדיו מאוד מפרט, ההבדל יהיה בין האזרח הישראלי לבין הלא אזרח ישראלי, לדעתי, אם אתה שואל אותי, זה מה שיצטרך לבוא לידי.
לא, למה שאלנו אותך, מיקי זוהר, לפני זה, אם זה רעיונות שלך, או שנתניהו הולך להציג את זה, כי מתישהו העלית פה כמה רעיונות מעניינים שאחריהם, אחריהם הליכוד הוציא הודעת עברה, שעמדתך היא עמדתך ולא עמדת הליכוד. אז אני טועה אם אנחנו נקבל הודעה כזו גם בעוד 5 דקות.
אתה לא צריך לשאול את הליכוד אם זה עמדתו, כי זו לא עמדת הליכוד, זו עמדתי. אני אומר את זה בצורה ברורה. אני לא מדבר לא בשם הליכוד ולא בשם נתניהו.
לא, מה ש... הרי עמדתך תמיד מעניינת אותנו, אבל מעבר לזה מעניין אותנו לדעת אם יש איזו מדיניות שהולכת להשתנות, וכדי שהיא תשתנה לא מספיק שעמדתך תהיה רק עמדתך.
אמרתי, לא שוחחתי על הנושא הזה עם נתניהו, לא דנתי על הנושא הזה עם תנועת הליכוד וסיעת הליכוד. דנתי בו עם האנשים שאני מאמין בעמדותיהם, עם הגישה שאני גם מאמין בה מבחינה אידיאולוגית ומבחינת הגישה הביטחונית שאני תומך בה, ואני חושב שאם יש אפשרות לקדם חקיקה כזאת, אני אעשה הכל כדי לקדם אותה. אז כמו שאתה אמרת, נכון, גם איתמר בן גביר דיבר על הנושא הזה, וטוב שכך, וגם בצלאל סמוטריץ' לדעתי דיבר על הנושא הזה, ולדעתי אפשר יהיה להשיג לזה תמיכה רחבה בקואליציה העתידית שתקום. אם אנחנו נצליח להשלים חקיקה מן הסוג הזה, אין לי בכלל ספק, כמובן, באחריות גדולה ובאיזון ראוי שצריך לעשות, אין לי ספק שהיקף הטרור יקטן באופן משמעותי.
טוב, תכננו עוד רעיון עם שלל נושאים, אבל איכשהו נתקענו על העניין הזה, כבר נגמרנו הזמן.
כן, אתם אוהבים להתעניין בנושאים
אנחנו אנשים מתעניינים, בגדול.
כן, אז לא תהיה ברירה, חבר הכנסת זוהר, ונצטרך להתכנס שוב במועד אחר.
בשמחה גדולה.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי.
גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום.
שלום חברים.
הזמנו אנשים להיכנס לאולפן עם
שלטים ומחאות.
גילי הראשונה שרצה לפה עם שלט.
מה אומרים במטה למלחמה בטרור? הם רואים בטח כמונו את הדיווחים של הישראלים מקטר, שמתארים הצקות חוזרות ונשנות מצד גורמים שאינם ישראלים שם.
והם אומרים שההנחיות הם כמו שהיו קודם, תראו. כל מי שהופתע או מופתע.
שזו דרמה גדולה.
אדירה, לכן התפרצתי לאולפנכם.
חברים, מבזק חדשות, הכל נשאר אותו דבר.
בדיוק. כל מי שהופתע מהמראות בקטר, מההתנהלות כלפי ישראלים, קריאת חזרה למציאות לכולם. קטר היא מדינה שיש בה ציבור מוסלמי, ערבי, פרו-פלסטיני, אין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. היא מדינה שאל-ג'זירה נוסד, הוקם הערוץ מבית הממשל הקטרי, ולכן זה לא מפתיע. זה עוד יותר לא מפתיע.
אבל מה אומרים אתם לחומה בטרור?
אז על פניו, שנייה נגיע בהנחיות, יש לי גם איזה סיפורון קטן, נספר לכם סביב זה. במילים אחרות, המונדיאל הזה זה מונדיאל המזרח התיכון, ומגיעים אליו אנשים מכל המזרח התיכון, חלק מדינות שיותר בעד ישראל, בכאילו, חלק מדינות שפחות, וצריך להתמודד עם הסיטואציה. מבחינת ההנחיות עצמן, רמת האיום בקטר נותרה כשהייתה לפני המונדיאל, וגם עכשיו היא 3 מתוך 4. מה זה אומר? שההמלצה היא להימנע מנסיעות שאינן חיוניות. והנה הסיפור. במהלך הדיונים, איך בדיוק עוזרים לכל אלפי הישראלים שמגיעים למונדיאל עוד לפני שהתחילו המשחקים, אמר נציג המל"ל שאכן ההנחיה היא להימנע מנסיעות חיוניות. והוא טען שכדורגל זה לא חיוני.
שכדורגל זה מה?
שכדורגל זה דבר שאינו חיוני. והתקוממו עליו, אמרו לו, המונדיאל זה דבר חיוני, וישראלים טסים בהמוניהם, ואכן אלפי ישראלים שם. עדיין ההנחיות הן לא ללכת עם דגלים, ולא לקרוא בריש גלי, אני ישראלי, אני ישראלי,
בואו אליי. ולא לעודד את הנבחרת הישראלית שם, חשוב להגיד.
שנוכחת במלוא עוזה, וכן, נותנת גולים, חבל על הזמן. אז בשורה התחתונה...
אז שום דבר לא השתנה?
לא, שום דבר לא השתנה, חוץ מדבר אחד. יש פה מפגש של ישראלים שלא ראו את המצב והמזרח תיכוני לאשורו, ופתאום רואים אותו.
ועכשיו ניצב מול עיניהם.
ואני אגיד עוד משפט, כן. הייתי בקטר, מדינה גדולה, אין שם הרבה קטרים, יש שם בעיקר פקיסטנים והודים, גם את זה צריך לומר, יש שם מיעוט קטרי,
והרבה עובדים זרים. כלומר, זאת אומרת, קטר זה פשוט מפגש של הישראלים עם המזרח התיכון.
כן, זה המזרח התיכון.
ולא דווקא עם קטר ספציפי.
ובואו נזכור עוד דבר, יש לישראל שלום עשרות שנים, ממצרים, ממירדן, אנחנו גם לא ממש יהודים ברחוב שם, ויש לזה שלל סיבות, ונדמה לי שאין לנו זמן לפרט את כולן. אבל בגדול, זו המציאות.
גילי, תודה,
גילי
רבה.
תודה רבה לך.
תודה, חברים.
שניים איתנו, אחד נמצא בקטר ואחד חזר כבר. למה לחזור באמצע המשחקים? בועז רז, שלום.
שלום רב.
וכן ראובני, שלום גם לך.
שלום, בוקר טוב.
כן, נמצא בקטר, בועז חזר. למה חזרת, בועז?
עבודה, משפחה.
עבודה, משפחה, עם כל הכבוד, אבל יש כדורגל.
ראיתי 5 משחקים ב4 ימים, זה היה מדהים, אבל זהו, צריך לחזור.
איך היה?
אני מחלק את זה לשניים, ברמת המשחקים והאצטדיונים והאווירה בפנים היה מדהים, ובחוץ זה בהמשך לדיון שדיברתם כרגע, זה ממש ככה.
מה, אתן דוגמאות?
בגדול אנחנו לא הסתרנו את זה שאנחנו ישראלים, כמובן לא נופפנו בדגלים, אבל אנחנו מדברים עברית, ומי ששאל ענינו לו, קיבלנו קצת כללות, קיבלנו עיקומי פרצופים, קמו והספיקו לדבר איתנו, היו גם מנגד דברים שונים, זאת אומרת דברים אוהדים, אוהדים מאיראן שלא חיים באיראן שדווקא חיבקו אותנו וגם מרוקאים, אבל המצרים, הלבנונים, חלק ישראלים, תעודות זאת כחולות שהגיעו לשם ופתאום נופפו בדגלי פלסטין.
מולכם?
מול כולם, לא רק מולנו, פשוט בשיחות איתנו, מבינו שאנחנו ישראלים, ואז התווכחו כל מיני ויכוחים. ולא היה לנו מקרה אחד עם אוהדים מצרים שקמנו ועברנו לשבת במקום אחר. לקראת סוף המסע, חבר שלי שאל אותי, אם נתנו לנו עכשיו 2 כרטיסים לחצי גבר מן הגמר, אתה חוזר? אמרתי לו, לא. ואני אוהב כדורגל.
באמת? עד כדי כך?
זה לא עד כדי כך. מיציתי שאתה נמצא במקום שהסביבה לא אוהבת אותך, או לא נעים לך, או אתה לא הולך בקושת ביטחון כל היום.
אבל הופתעת? ידעת מראש שקטר זה לא
רמת גן. ידעתי, נכון, ידעתי ונסעתי, ואני גם לא מצטער שנסעתי. אף אחד לא ימנע ממני לראות כדורגל, אבל מיציתי. אתה יודע, שטעמתי וממשיכים הלאה.
חן, במקור מרמת גן. חן, איפה אתה עכשיו?
אני במקור מצור הדסה, אבל עכשיו אני גר ברמת גן אחר.
אוקיי.
אני עכשיו נמצא
במקור שאינו, עכשיו אתה מקטר מבחינתי, ובמקור אתה מרמת גן.
בדיוק. עכשיו אני נמצא במלון שלי בקטר, בגלל זה אני גם...
ואיך החוויה שלך?
בלי שום בעיה. החוויה שלי גם די דומה למה שמתארים. אני פשוט חושב שהמצב קצת יותר מורכב ממה שמציגים באמת בתקשורת.
תרכיב.
תשמע, אני לא הולך ככה בפחד ברחובות בדוחה, אבל אני כן נזהר מהדברים, אני כן מודע לזה שיש עוינות כלפינו מצד ערבים. תשמע, זה המונדיאל של הערבים, כן? הגיעו פה מכל רחבי המזרח התיכון, יש פה כמה נבחרות שבאמת נבחרות ערביות, וגם נבחרת איראן כמובן.
לא, הנבחרות הערביות משחקות בלי קשר למיקום של המשחקים.
נכון, נכון, אבל עכשיו הם מרגישים שזה שלהם, כי זה מדינה ערבית, כי זה קטר, זה מדינה שמובילה את העולם הערבי. תראה, אני חושב ש...
תגיד לי, אבל לא הבנתי משהו. חוץ מזה שאתה הולך בטח עם חולצה אליו רמת גן, מאיפה יודעים שאתה ישראלי?
לא יודעים שאני ישראלי. זה בדיוק הקטע. המפגשים שלי עם ערבים, איך שנקרא לזה, זה בעיקר במפגשים של אחד על אחד. אם אני בנסיעה לאצטדיון של אלבט, שזה יחסית רחוק מכאן, אז היו נגיד כמה מצרים שהגיעו לעודד את הנבחרת אחרת, לא קשור אליהם, אבל הם באו עם דגל מצרים. התחלתי לדבר איתה, ממש כזה תחיית מוסלר וכאלה, אני יודע ערבית גם, אבל הם לא ממש, הם די התעלמו אם אני נקרא לזה. עכשיו, אני מפרש את זה גם בתור פחד. תחשבו על זה שזה פעם ראשונה של הרבה אנשים, של הרבה ערבים שמגיעים, ונפגשים עם ישראלים בסיטואציה שלהם, היא גם...
אז מה, היית צריך לספר סיפורים שאתה ממקום אחר? אני לא מרמת גן, אני מנס ציונה?
לא, כי התגובה שלהם גם היא לא תגובה של... זה יותר תגובה שמונעת מפחד. כשזה ככה, אז בסדר, אז לא צריך להמשיך את הדיון, לא צריך להמשיך את השיח איתם, וזהו, עוברים הלאה. היה לי גם סעודי שפגשתי בשוק וקיף, זה בטח זה היה מקום כזה מאוד מרכזי עם כל הקניות של המזכרות, יושבים שם על נרגילה וזה, והוא חיפש איך למכור כרטיסים. הסברתי לו, נתתי לו איזו שיטה למכור כרטיסים. הוא אמר לי כמובן, אני לא מתערבב, לא מערבב פוליטיקה. אז יש כמובן לכאן ולכאן, אין ספק שהתגובות היותר עוינות זה מה שאני יותר נתקל בזה, אבל... אין מה לעשות, אנחנו נמצאים באמת במדינה שהיא מוגדרת מדינת אויב, אבל תמיד יש קשרים בין האנשים.
תגידו, אזהרת המסע אבל עושה משהו? כאילו, זה שאתם יודעים, לא יודע אם שמעתם קודם על זה שאזהרת המסע זה 3 מתוך 4?
אני לא שמע, לא, 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 לא הקשבתי אפילו לעזרות המסע, אבל...
זה עושה לך משהו?
פשוט, כל בן אדם צריך לעשות את המחקר בעצמו ולהבין באמת מה...
הנה, אנחנו עוזרים לך למחקר, יש עזרת מסע, זה עושה לך משהו?
לא, לא בהכרח.
המתן לך אומר, תראו, אומר, אל תיסע, אלא אם זה הכרחי.
מבחינתי, אז מונדיאל זה הכרחי.
הכרחי.
יש לנו הזדמנות נדירה להגיע למדינה שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתה, ועל הדרך אנחנו גם נהנים חוויה מטורפת של אצטדיונים מדהימים וזה.
חן ראובני, בועז רז, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה,
ביי ביי.
טוב, לפני סיום, להתעדכן במשחקי היום.
כן, בוא נעשה את זה עם אליעד פרידמן, מנהל העמוד בפייסבוק היהודים אוהדים. שלום אליעד.
היי, בוצר טוב. בוא נע, אתם דוחקים אותי לאט לאט, אני בפעם הבאה כבר אצל קרן נויבך.
למה?
מה, התחלתי פעם שעברה ב8 ומשהו, איזה יופי של פריים.
לא, הכי פריים פה זה 10-10.
דווקא לקראת זה שקרן באה.
אנחנו אוספים את כולם, את כל המאזינים לקראת פרידה, ואז נותנים אותך.
אנחנו נתעלם ממה שנאמר בתחילת השידור, מדבר העדה של אסף.
כן, אתה רוצה להיכנס לזה, אפשר, מה שאתה רוצה. בוא נגיע לזה לסוף, כי זה המשחק האחרון.
כן.
קדימה, בואו נתחיל.
אקוודור סנגל. מסוג המשחקים של מה אכפת לנו? הייתי מכתיר את המשחק הזה.
סליחה, אני אומר, זה לא מהגדולות בידידותינו, לא מהגרועות באויבותינו. דקו,
סביב. מה הרקורד של כל אחד מהם? אתה רוצה לתת איזה משהו?
שרים סבירים עם ישראל, אין איזה משהו עם היהודים לפני זה באקוודור. אולי היה משהו בעקבות האינקוויזיציה, היה שם איזה עניין גם עם פליטים במלחמת העולם השנייה, אבל לא משהו לכתוב עליו הביתה.
תיקו, בקיצור, איקס.
כן, תיקו, שכל אחד ירצה, כך מישהו רוצה.
הולנד קטר?
זה מאוד מעניין, הולנד קטר.
זה מאוד מעניין. תראו, אם זה לפי העבר, לשפוט לפי העבר, אז הולנד בבעיה, אבל אנחנו גם עובר זמן וגם אותו צריך לשפוט, וקטר בעובר לא, לא מי יודע מה. אז נאחל להם דרך, דרך סליחה, להתראות, ושיחזרו לענייני טרור ואיראן שלהם, הרגילים.
אז אנחנו, רגע, מה סימנו אז?
הולנד, הולנד.
אנחנו בעד הולנד, אוקיי.
בטח.
בוא נשמור את איראן ארצות הברית לסוף. ווילס, אנגליה?
זה כמו לראות, כמו לבחור בין שתי החיות, אחת גדולה שהייתה מרושעת לנו המון זמן, ואפילו גרה אצלנו בשלוות הדירה שירה המון בלגן, והשנייה זאת ווילס, אז אנחנו נלך על ווילס.
ווילס.
כן.
אוקיי. איראן ארצות הברית.
בבקשה, אתם מוזמנים לריב.
מה יש לריב?
צריך לשכנע את אסף, לא יודע, לא יודע איך להסביר את זה בכלל, צריך לשכנע אותו שבמשחק הזה אנחנו צריכים להיות עם האמריקאים.
בבקשה.
קח את זה מפה.
ארצות הברית, ידידתנו הגדולה ביותר.
הכי גדולה.
שולחת כסף, נשק ועזרה בינלאומית. ב-73 הלכו לנו רכבת אווירית, אפילו שניקסון לא היה מגדול ידידנו. יש קונטרה? בוא נשמע. איראן קונטרה.
האם העמוד שלך ואתה כאדם מסוגלים להחזיק מורכבות? האם אתה מסוגל...
העמוד לא, אני כן.
האם אפשר להגיד, השלטון הוא שלטון אפל, הוא שלטון רע, אבל בטח שמעת את בני סבתי.
כן, בטח.
בשעה הקודמת זה, אני לא זוכר, הכל מתערבב לי בראש. רוב העם נגד השלטון, בוא נחזק את העם. בוא נחזק את הכדורגל, בוא נחזק את התרבות, את הספרות, את הפילוסופיה, את המחשבה.
אם היית אומר לי שניצחון איראני יוביל להפלת המשטר, והוא לא ייקח על זה בעלות, על הניצחון, ויש המהפכה, עדיין ארצות הברית.
אריאל מזכיר לנו פה את אסתר המלכה, מזכיר לנו את הצהרת כורש.
כן, מה היה לנו מארצות הברית? איזה הצהרה? כלום.
כן.
לא משנה, אין מה לעשות, גם אם השח היה באיראן עדיין היינו הולכים על ארצות הברית.
גם אם השח היה באיראן היית הולך על ארצות הברית.
בטח.
אתה לא מוכן להקריב את ההפסד תמורת שלום?
הפסד תמורת שלום, שלום בטוח.
שלום בטוח.
אנחנו נצטרך להתפלפל בזה, בסוגיה הזאת, זו סוגיה מורכבת, אבל זה אם ואם. המצב כרגע הוא שאנחנו צריכים... ללכת לשגרירות האמריקאית, ולא לפחד לקבל ויזה, בגלל שהם לעצנו משהו לא טוב.
היום ב9 בערב, אסף ליברמן נגד שאר העולם. זה גדול.
בעזרת השם.
אנחנו אוהבים אבל אותך, שיהיה ברור.
כמה אנשים אתם?
כן, כמה אנשים אתם? ולמה שלא כל אחד ידבר בשם עצמו?
אני מדבר אל עצמי ברבים, כבן מלוכה.
טוב, אליעד פרידמן, תודה רבה.
תודה לך, תודה.
ביי ביי.
איזה משחקים תראה? באיזה שעה? יש פה איזה בג, אני צורך את כל התוכן שלי מהיישומון של כאן. יש פה איזה בג בשעות. מה, מתי?
לא, שני משחקים באותה שעה. כלומר, אקוודור סנגל והולנד קטר באותה שעה, איראן ארצות הברית ווילס אנגליה באותה שעה.
זה יש לך ב-5 וב-9.
נכון. איראן ארצות הברית משודרת כאן, אצלנו בכאן 11, זה המשחק המעניין של השעה הזו. ווילס אנגליה חפשו בשדות זרים, אבל באמת, אתה לא יודע מי יצפה בזה כשארצות הברית נגד איראן. כמובן יצפה במשחק הזה. כמובן, כמובן.
כמובן, כמובן.
זה הזמן לתודות. לנדב רוזנצוויג שערך, להדס סיוון וקובי זרח שהפיקו, רומן סורקין היה טכנאי השידור, חגית אלחיאני הייתה על מוקד התנועה, סף ליברמן, היה על איראן ועל כל השאר, להתראות, תודה רבה לך.